בנושא שהוא רוצה להיות נידון במסגרות לאומיות וצריך להיות נידון גם במסגרות רוחניות. צריך להבחין שהנושא שאנחנו עוסקים בו הוא איננו רק נושא הלכתי. מבחינת ההלכה כתוב שאסור לקבל מתנות מן הגויים מפני שביבוש קצירה תיבשנה. נשים באות מאירות אותה. הגלגול של הנצרות הוא כזה שהיא חייבת להתייבש. רק ברגע שתתייבש הנצרות מן העולם, הגויים יוכלו לפנות מן הנצרות אל היהדות, פנימה. והתקיים החזון. והם יודעים את זה. הם יודעים את זה שהדרך היחידה שלהם להמשיך להתקיים, זה לתמוך בעם היהודי. לא מדובר כאן להביא קורבנות לבית המקדש. גויים נודרים ומתנדבים כישראל לבית המקדש. מותר להם להביא לבית המקדש. אסור להם להרגיש שהם ואנחנו זה אותו דבר. כל עוד שהם חושבים שמה שהם גנבו מתוך אוצרינו זה עושה אותם יהודים, זה החמור ביותר. רק כי ביבוש קצירה תשבר. ואני לצורך זה אני רואה שיש כאן חבורה של בני תורה שאני יכול לדבר איתם גם בלשון הקודש. אני רוצה לקרוא כאן קטע מתוך דברי הרב זצ"ל ששייכים לנושא שלנו. ולכאורה אני אדבר כאן על דברים אחרים. אבל אתם תראו מיד שהרב מדבר עלינו, בדיוק על הסיטואציה שלנו. השיקוע בתוך התנחומים. אם בן אדם מחזק צד אחד בלבד, שקיעה בתוך תנחומים, השם סולח, השם מוחל, השם מרחם, השם הוא טוב. אם אדם שוקע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים. אם בן אדם מתרשל מתוך כך, יהודי, לא דווקא גוי, אבל זה שייך לגויים במיוחד. אם יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא מקבל כל אדם ברחמים, חושב, הרהור תשובה זה כבר תשובה, הרי אני הרהרתי תשובה. אם אדם שוקע במצב כזה של תנחומים, אז הוא מתרשל מלתקן את דרכיו. אדם צריך לדעת שתשובה, הכוונה היא שינוי דרך. תשובה היא תפיסה חדשה לעולם. לא שתגיד, מה שעשיתי, היא מחל. שיקוע בתוך התנחומים זה דבר חמור מאוד. עד כדי תמיעה במצולות החטא. אדם שוקע בתנחומים, אז הוא שקוע ממש בחטא. והוא חוזר ועושה את החטאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואומר, ניצלתי. הרי אני אמרתי שאני מתחרט. אומר, ניצלתי, דפקתי, אשמנו. זאתי דרך המוות של עבודה זרה, הוותרנית. זוהי הדרך המוות של הנצרות. הוא קורא לה דרך המוות של העבודה זרה הוותרנית. זה כל היסוד של הנצרות. הוא כבר בפסחה שלו, שהוא נתלה על העץ ונצלב, הוא כבר מחל את כל ההבנות של העולם. זה היסוד של העבודה הזרה. אל תחפשו את הלחם, אל תחפשו את הפסלים, תחפשו את התפיסה הזאת שאדם מסיר מעל עצמו כל החיות, ואדם איננו אחראי למצוא את דרכו בעולם. זה החטא הנורא ביותר של הנצרות. היא אומרת, הביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם. הם אומרים, רק תביא קורבן, רק תביא משהו, תביא משהו, כבר אתה מכופר עליך. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא מוותר, הוא לא מוותר. אם לא מתקנים, אז לא מתקנים. אין ויתור. אבל המהות של הנצרות זה ויתור. יכולים להרוג אותך, לרדוף אותך, אבל אומרים, סליחה, הכל נגמר. ערבים רודפים אותך, יורים עליך, בגדים. אבל הם אמרו שהם מפסיקים עכשיו. אז הכל נגמר. זהו הרשע הנורא ביותר של העבודה זרה. שמניחה שאפשר עם איזשהו קסם של קורבן, של מילה, של דברים, אפשר להיפטר מלשנות, מלעזוב את החטא. ככה שוקים בעומק החטא. זה מה שעשתה עבודה זרה לכל באיה. עבודה זרה הישנה עם הפצילים שלה. וזה מה שהנצרות ירשה מעבודה זרה. אין צורך לחזור ולשנות מעשים. צריך רק שמישהו ישמע שאתה מבקש סליחה. המתודה העוזבת את האמת והמשפט והולכת אחרי לבבה, אותה תפיסה שאומרת לא חשוב לי האמת, לא חשוב לי המשפט, לא חשוב לי הצדק, היא הולכת לפי הסימפתיות שלה, היא הולכת אחרי לבבה, זו מינות. ואל תחלקו את זה, גם יהודים, יש יהודים שהם מינים, במובן הזה. זוהי מינות. מין, אתם יודעים כמה זה נורא. מין זה הכוונה לנצרי. למלשינים, למינים, אל תהי תקווה. זוהי מינות. הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה. אם אתה הולך בשיטה כזאת, אתה נמשך לכל רצח, לכל זימה, כי שום דבר זה לא נורא. רצחת, אז אחר כך אמרת סליחה. ואתה זונה, ואתה מצטער. ואתה לא משנה. זה התפיסה הנוצרית במהותה. היא פושטת את תלפיה כמו החזיר, שפושט את תלפיו על חומת ירושלים, ואומר, ראו, טהור אני, יש לי רגליים של כבש. ובדידיה ועובדה, שאישה מרוקאית שהייתה מבשלת לבן שלה בבית המלון הקטן שהיה לו, בשלה חזיר ומלכה אותו במלח, כי הרי יש לו רגליים עם רגליים שטועות. רק ככה אני מצאתי אותם אחר כך, את הרגליים. אז ידעתי מה עושים שם. היא תמיד פושטת את לפיה ואומרת, ראו, השני תורה, עם לאט הנחומים של הבל, שאי אפשר להם לעמוד בעולם, זה שקר שאין לו רגליים. נופת היא תופנה, שפתי זרה, הזונה מושכת את האיש אליה, אומרת, תראה כמה אצלי טוב, אתה לא צריך להתאמץ, בוא, הכל ערוך לפניך. השלמות לפניך, העולם הבא לפניך. נופת היא תופנה, גם המוסלמי חושב כך. זה לא משנה שאין לו אלילים. אבל נופת היא תופנה, שפתות זרה, ומעמדים כל אדם ש... אוי, עוד לא עמד בפתח? בוא תיכנס, אצלנו לא תצא לעשות כלום, אתה איש שלם, אתה מצוין. ואפילו מרים מגדלנה, של הברית החדשה, היא הרי הדוגמה הכי גדולה, של אישה זונה, שישו בא ומוציא אותה מהדין. אין דין. אני פותר אותך מהדינים. זה סמל, על זה הם עשו מחזה בארץ ישראל. ואת המחזה הזה שעושים כאן בירושלים, בבנייני האומה, בשגרירות הנוצרית שלנו, שבבנייני האומה כולם קודש לידי החבורה הזאת. כל שנה בחג הסוכות. הם הביאו 100 שחקנים שלמדו עברית והציגו את ההצגה של מגדלנה. ומה קראנו אחר כך? מאישה שהוריה נהרגו בקריית ארבע, אחיה נהרגו בקריית ארבע, בגבעת החרסינה, היא כותבת ביקורת ספרותית, וכותבת שהנה המחזה הזה הוא מחזה ערכי נפלא, שמגלה את הזיוף, את השקר שבדברי חכמים. תגידו, מי הקורבן של זה? לא שולי הצום. כל הילדים ממעלה אדומים הועלו על ידי מחלקת החינוך במעלה אדומים שעומד בראשה בחור דתי. הועלו לראות את מחזה הברית. הילדים של דימונה הועלו מדימונה. עד לרעננה, ליד לבנים, לראות את מחזה הברית, לראות את הזיוף של חכמי ישראל, לראות את אלה שעומדים על הדין. והנה ישו, הוא דוד המלך. ישו נמצא במתן תורה. ישו נמצא ביציאה מהשואה. ישו נמצא בצבא ישראל בניצחון של מלחמת ששת הימים. והוא ככה מסתיים את התמונה של הצגת הברית, לא יודע אם ראיתם אותה, אבל ככה מסתיים את הצגת הברית החדשה. על ידי השגרירות הנוצרית בירושלים, בסיוע עיריית ירושלים, כשנותנים לה מקום את בנייני האומה, חס וחליל אסור כמובן לתת בבנייני האומה לבנות עכשיו מבנה חדש, שמה יש שם סרטים בשבת. על זה חושבים. אבל את בנייני האומה בירושלים נותנים לנוצרות כל חג הסוכות. ובחג הסוכות הם הולכים ברחובות ירושלים. ובידיהם דגלים. ועל הדגלים כתוב דוד מלך ישראל עם הצלב, וזה יהושע, ישו בשפתנו. והם זורקים את הדגלים אלה לקהל, והקהל מריע להם, הנה הולכים נוצרים ברחובות ירושלים. והם התהלוכה המרכזית שמובילה את הנצרות חזרה לארץ ישראל. נופתי תופנה שפתות צרה. הכל הולך במתיקות. וזו הסכנה הגדולה ביותר שעליה כותב הרמב״ם באיגרת תימן. העם היו מנסים להעביר אותנו על הדת, על ידי חרב. אנטיוכוס עושה חרב. אנשים מתים, נסכלים. אבל האויב היותר חמור שלנו, זה האויב של החיבוק. האויב שבא ואומר, אני כמוכם. גם אני מאמין. גם לי יש אלוקים. התורה שלכם היא נפלאה. אני מאמץ אותה, רק בלי לעשות. ואני מעריך אתכם, ואני אוהב אתכם. וככה הם חיבקו במשך דורות. ונפלו אצלנו אלפים ורבבות שהתבוללו. בזמן המסעת, בזמן האינקוויזיציה, הם הצליחו אפילו להעביר אליהם תלמיד חכם גדול, בגודל של הריף. זה לא היה הריף, עצור גם רבי יצחק. ועד שהוא היה שם מראשי אינקוויזיציה. המלחמה נגד זה, אומר הרמב״ם, זה המלחמה הכי קשה. אתה לא נלחם במי שאומר שהוא אויב שלך, אתה נלחם במי שמחבק אותך. ומחבק אותך ונותן לך כביכול חיים מאושרים. אתה לא צריך לעשות כלום, רק תרצה לעשות טוב. תגיד שאתה רוצה. אתה כבר מושלם. ואתה כבר חוזה מחזות אלוהים. אני רוצה להמשיך כאן בערב, שהרב אומר. אין כל כוחה, אין כל כוחה של הנצרות. כאן מתחיל לגדלות הסוד על מי הוא מדבר. אין כל כוחה, כי אם בניצוצי הקדושה, הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל. מה שהנצרות מצליחה להחזיק בעולם, זה רק בגלל שהיא גנבה מעם ישראל ניצוצי קדושה. לקחו לא רק את ישו. כל אחד ואחד מן השליחים לקח מתוך עם ישראל משהו. והם הביאו ניצוצי קדושה שם. וזה הדבר היחידי שיש לו ערך אצלם. שהיא פולטתם כמעט כמעט, לאט לאט. הם מוציאים את כל הפליטה הזאת החוצה. עוד מעט לא יישאר להם כלום. תלכו אל השוודים, כבר לא תמצאו דת. לכו אל הגרמנים, לא תמצאו דת. חלק גדול מהפולנים אין להם דת. היא פולטתם כמעה כמעה. וכשהיא תפלוט אותם כמעה כמעה, עד אשר תער נפשה לגמרי, היא תתרוקן לגמרי. חיל בלה ויקיענו מבטנו. הם בלו החיל, בלו כוח שלנו, ואת הכוח שלנו הם יפלטו. זה הדבר שיבטל את העולם הנוצרי ויאפשר לו לשוב אלינו. עד ישמש הניצוץ הקדוש שנבלע כל כך בגויים ככלי אין חפץ. להתעורר ולהעיר לבמים רבים, להפוך להם שפה ברורה, לקרוא בשם השם אלוהי ישראל. אבל מה זה השם אלוהי ישראל? זה רוח עיצה וגבורה, רוח דת, עירת השם, לא רוח זר, רוח טיפשות, רוח חולשה, רוח שכלות והפקרות. אז כאן הדברים האלה באורות התשובה, פרק י"ב, סעיף י"ד, הרב מבהיר את העניין. האפשרות היחידה שהנוצרים יתחילו לחפש את האמת בישראל זה יתרוקן מהם כל מה שיש בהם מזכר ישראל. ולכן ברגע זה שהם באים ומרימים את עם ישראל, עוזרים לעם ישראל, זה אסון לאומי, וזה אסון עבורם, מפני שנראה להם שהנה הם קשורים לערכים אמיתיים, קשורים לערך ארץ ישראל, לעם ישראל. הם קשורים למושג שיש בחירה בעם, וזה האבנגליסטים עושים. וכדי שאתם לא תחשבו שאני אומר משהו באוויר, אז יצא ספר קטן, ספרון קטן, לפני הרבה שנים. על ידי מי שהיה הרב הצבאי של חיל האוויר. יהודי אנגלוסקסי, כלומר מאפריקה, דרום אפריקה. והוא כתב חיבור נפלא. הוא אסף את כל הפרוטוקולים של האבנגליסטים בשתי ועידות שלהם, ושל נוצרים אחרים, אנגליקנים, מן הכנסייה ביפו, ושל עוד כמה, והראה שלכולם יש עצה אחת. איך אפשר להביא את העם היהודי אל הבשורה? איך אפשר להביא את העם היהודי אל האמונה באותו האיש? ושם כמעט כולם חוזרים על אותו עיקרון. אני לא יודע אם אמרו את זה כאן היום או דיברו על זה היום. אה? הזכירו את הספר? אני בכל זאת רוצה להגיד לכם איזה דברים, גם אין חובה שמי ששומע אותי שמע את הקודמים. אז שם בתוך הספר הזה כתוב כך. הדבר היחידי שעוצר את היהודים מלקבל את הבשורה של אותו האיש, זה הלאומיות היהודית. הדרך היחידה לבטל את המחסום הזה של שמונע את היהודים מלהיכנס לנצרות ברצון, זה להזדהות עם הערכים הלאומיים של עם ישראל. הנצרות לא עשה את זה אף פעם. אבל זה דרך המלך. אם הנוצרים יתמכו במאבקים הלאומיים שלנו, אז העם היהודי ייפתח לנצרות. לכן אתם רואים היום הרב אקשטיין, במרכאות, הוא היום יושב על כל התקציב של הוועד למען החייל. חייל שנכנס למחלקה בשערי צדק, לניתוח, קוראים לזה רם 2, כשהוא בא לרם 2 הוא מקבל ערכה מברית הידידות של נוצרים ויהודים. חיילים שלי שמשרתים בצבא זוכים לביקור של נוצרים אוהבי ישראל, והם נכנסים ברשות הצבא לתוך המחנה, ומזל שהם לא עושים את זה בבית הכנסת, אבל ליד חדר האוכל, הם מוציאים מתנה לכל חייל. פליז, בטל דרס בלעז. מה אני מקבל טלפון מהבחורים? הנה הגיעו הנוצרים, נותנים לי מעיל, האם מותר לי לקחת אותו? הם יודעים את דעתי, שאסור בשום אופן לקחת. הבן שלי נמצא במחלקה בבית חולים, מקבל את הערכה, מלא ממתקים, ברכות והודעות. מה לעשות עם זה? תזרוק את זה להשפעה. אחד זורק להשפעה, עשרה לוקחים. וככה בתורף המדינה, בתוך חיילי ישראל, כל אחד ואחד יודע, אחורים צעירים, שעוד לא קרו ולא שנו, אבל יש להם אמונה טבעית, כמו שיש בכל יהודי, אמונה ערכית, שעל צדק לא מדברים, צדק עושים, שלמען הצדק צריכים להילחם, וצריכים גם להרוג, כדי לחלות כוחות רשע מן העולם. הם מקבלים מן החבורה הזו. וזה לא משנה אם זה מהחבורה הזאת, או זה אפילו נעשה מהקרן החדשה לישראל, של יהודים שגם העיקרון שלהם הוא רפורמי. ועיקרון הרפורמי אומר את אותו דבר. לא חשוב מה שאתה עושה, חשוב מה שאתה חושב. מבחינת התוצאות, התוצאות הן דומות. אבל הנושא של הנוצרי הוא בעיה, כי ברגע זה שאתה נותן לנוצרי את האפשרות לא רק לרמות אותך, אלא להרגיש בתוך עצמו שהוא כאילו מכבד אותך ויש לו ערכים משלו, והעם הקדוש הזה, עם ישראל הקדוש, צריך אותו, ובלעדיו הוא לא יוכל, גוש קטיף לא יישאר קיים, והדתיים האלה לא יצליחו לעשות קמפיין למען גוש קטיף אם לא יהיה הכסף של הנוצרים. אתם מבינים את המשמעות של הדברים? לא, מותר לקבל. מכנסת מותר. אבל מהם הוא בא אליי, יוסי שריד, שהוא חבר טוב שלי, כמו שאתם יודעים. אז יוסי שריד הביא אליי את אקשטיין. אומר לי, נו, אתה יכול לקבל עכשיו מאקשטיין לישיבה? אתה נמצא באמצע בנייה, קשה לך, נכון? אז אמרתי לאקשטיין, מחר לא נקבל פרוטה אחת. זה לא אומר שכל הרבנים לא מקבלים ממנו. כמעט כל הרבנים נפלו בפח. ואני מדבר על רשימה נכבדה מאוד של רבנים. עד שתפסו מה הם עושים. ויש עוד רב אחד שבחוצפתו עושה מזה קמפיין ברדיו. או, אתה יודע הכל. רבותיי, זה דברים חמורים מאוד. זה תורף ההבדל, זה תורף שאסור, על זה אמרו חזל, חזל תפסו את זה כל כך בעומק. נשים באות מהירות אותה, הם עומדים להישבר עכשיו. מי נתן לאמריקה את כל הגיבוי? מי נתן לאמריקה את כל המעמד בעולם? אם לא העובדה הזו שאנחנו מקבלים מהם. ומה אנחנו רואים בסוף? הם בוטים? כי הם בזים לנו. בזים לנו. ככה את המסגרות הפוליטיות הדתיות הלאומיות גם הם רצו לתת תמיכות. והצטלמו שם עם הייגי, דוקטור הייגי, המיסיונר הראשי. מצטלמים איתו. הרי הנושא של מיסיון הוא הדבר המנוול ביותר שיש. לקחת את הנשמות התואות המסכנות. אתם יודעים עכשיו שמדינת ישראל של בן גוריון, בן גוריון היה איש חזק, גם לנגדנו לפעמים נלחם. אבל בן גוריון, שהיה רופאיזן, האח רופאיזן, במסדר הקרמליטים בחיפה, והוא רצה לקבל זכות עולה לארץ. הוא לא קיבל... מפני המדינה לא הסכימה להגיד שרק בן לאם יהודייה הוא יהודי. בשאלה מי הוא יהודי. אבל לפחות דבר אחד, מדינת ישראל הכריזה אז, שלא יהיה בן דת אחרת. איזה מכה זה היה לנוצרים. הם לא יכלו להיכנס לארץ. גם יהודים נוצרים לא יכלו להיכנס לארץ. אבל היום נפתחו כל השערים. אתם יודעים שיש עכשיו 150 משפחות שבאו מאמריקה של יהודים משיחיים כדי להעביר את האנשים על דתם בארץ? ויש להם בקריית שמונה מקום תפילה ומקום דרשה, ובאפולה ובראש פינה ובקצרים. כל זה מהכספים של הנוצרים שנותנים להם, רק תבואו. כי צריך, לא, ישו לא יצליח להגיע אם לא תנצרו את היהודים. אז באים יהודים ועובדים במיסיון. חלק יהודים, חלק לא יהודים. בפוריה, נתנו להם מקום לשבת. אתם יודעים שהם קיבלו, הם קיבלו, האבנגליסטים קיבלו את כל האזור בין קריית גת לבין הסיבוב צומת העילה. אזור שלם כדי להקים שם פארק של תיירות. כמה אדמה כזאת עולה? טדי קולק עשה את זה קודם כאן עם מתחת לאוניברסיטה. לוקחים את רכוש האומה, נותנים להם אחיזה, מדברים עליהם ושמים אותם במרכז העניינים. יש לנו גברת אחת שהיא עושה עבודה נפלאה, היא הייתה סגנית ראש עיריית ירושלים. ראיתם אותה כאן? הייתה. לא תהיה אשת חיל, היא רק מתרגמת. היא רק מתרגמת, כדי שידע מה הם חושבים. ונדע מי עובד כאן. הם משתלטים על המדינה. אין היום לשכת רווחה אחת בארץ ישראל שאין לה קופה של הנוצרים. כשבאו לעשות, אחרי המלחמה בלבנון, באו לבנות ביצורים, כלומר לשים חדרי ביטחון, ולשפץ המקלטים שכבר הוזנחו הרבה שנים, באזור הצפון, מי קיבל את המבצע תחת ידיו, תחת שמו? אקשטיין. אתם מבינים את המשמעות הזאת, את הבושה הזאת? מדינת ישראל היום מסירה מעל עצמה עול, וזה היה שר דתי ברווחה, שהוא הודיע לכולם, יש אפשרות לקבל. פתחו קופות. אין לך פינה היום בארץ ישראל שהם לא שולטים שם. והכל מתוך העניין הזה שהם צריכים לשבור את ההתנגדות. והיום אין התנגדות. מיסיונרים באים ונוסעים, אף אחד לא עוצר אותם. תמיד היו מונעים מהם להיכנס חזרה לארץ. פועלים בארץ, כמו שסיפרתי על ההצגה הזאת, מביאים הצגה מיסיונרית לילדים דתיים ולא דתיים כאחד, ואף אחד מן ההורים לא צועק חמאס. מראים את ההצגה הזאת בטלוויזיה ואף אחד לא אומר חמאס. אוי להם גוי להם. הדברים חמורים מאוד. ואנחנו משותקים. זה רע להם, לנוצרים, וזה רע לנו. כי אנחנו מאבדים את אמונתנו בעצמנו. אנחנו הנצרכים והגויים הם המגינים. בוש היה אחד מהם. אוי לנו מהגנה של בוש גם. למרות שאחרי שבאובמה נדמה לנו שבוש עשה הרבה יותר טוב. מי היום דורש את שלומה של ירושלים? חבר הכנסת היחידי קרה. הוא הולך שם מבין הנוצרים, והוא מדבר בשפה של הנוצרים לפני שלושה ימים, בפסחה שלהם, על זה שאסור, עם ישראל צריך להיות בירושלים. קרה הוא היחידי שמבין את זה. זה שהם הולכים אחד לשני, שילכו. אנחנו לא הולכים לקבוע מה, שקרא הולך לנוצרים, להגיד להם ככה, זה לא מזיק לאף אחד. אבל אנחנו לא צריכים ללכת אליהם ולא להביא אותם אלינו. ובוודאי ובוודאי לא להציג אותם כמגיני, כאנשי החזון של תומכי התפיסה של הייחוד הלאומי או של המפד"ל או של מי שלא יהיה. וזה מביא מיד כשהם מקימים את היישוב ניצן, המדינה לא דאגה שם לשום מגרש משחקים ולכל מקום לילדים, מי הקים את כל המתקנים? הנוצרים. שואלים את הבחור שאחראי על העניינים שם, מה אתה אומר על זה שנוצרים מקימים לך? הוא אומר, אני שמח, מי שיקים, הלוואי ויקים, הכל טוב. הנה הם פתוחים עם לב, להם יש לב. בוודאי, בוודאי. רק ככה הם עובדים, זה הרמב״ם, זה שהתחלתי בפתיחה. הרמב״ם אומר, הסכנה הגדולה ביותר שהם מחבקים אותך. אין לך שום התנגדות. וזה מה שהנצרות עושה, חיבוק. בוודאי, ומי יכול להבחין בזה? אקשטיין עושה את זה, הסרט עושה את זה, הכל עושה את זה. הם עובדים על אותו דרך. אז מה אקשטיין אומר? אני עושה טובה לאנשים. אני מביא לנצרכים. ראיתם את התעמולה שהוא עשה בסוף החורף? שהוא נותן 20 מיליון. מישהו בדק שהוא נתן 20 מיליון? מישהו רק אמור בכלל נתן? רק בסוף החורף התחיל את התעמולה. כן, שאף אחד כבר לא צריך חימום. ואותו דבר, הוא בנה איזה מקלט אחד בקריית שמונה? שום מקלט הוא לא בנה. אבל בעולם יש תעמולה, וכולם מדברים, ותראו. זו היא מערכת איומה. איומה ממש. והיא אוכלת בנו. אני רוצה רק להגיד עוד דבר תורה אחד. אתם מרשים לי?
כן.
מלחך פינחה של הגויים. איך אפשר לתת מזה? אני אתן לך תשובה. עכשיו יהיה לך תשובה. אני עכשיו בתשובה שלי הולך לסעיף אחר, ואתם תראו מאיפה נחמתי. אם כי זה קצת רוחני, אבל אתם מוכנים. דברים בפרק י' א'. תשמעו, ואני חושב שכל אחד מכם ייקח עכשיו משהו, נכס לבית שלו. מפסח, לא סתם. על פי יסוד הרזים. הרב לא רגיל להגיד ככה. הרב קוק אומר הרבה רזים. אבל לא מודיע שהוא לוקח את זה מהרזים. אבל כאן אומר, על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה. והטומאה. אף על פי שבכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא מקפח בריאה. אני לא מדבר על גויים דווקא. יהודים. יהודי שכולו רשע. אם הוא עושה משהו טוב, המעשה הטוב שלו, בסופו של דבר ייצור בעולם רוע. בשלב ראשון, הקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. ומי שעשה טוב בעולם, רשע שעשה טוב בעולם, ישלמו לו את שכרו כאן בעולם הזה. הוא יאכל, הוא ישתה, ויהנו ממנו. אבל התוצאות של המעשה שלו, הם יחזקו את הטומאה והרשעה בעולם. גם שכר מצווה קלה שעשה. אבל כל זה הוא חלק הרישה. וקל וחומר, שכל רע שיעשה צדיק, הרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות, אז כל רע שיעשה צדיק, אדם שרוב מעשיו צדק, אם הוא יעשה רע, הרע שלו ילך לטוב, וישפיע בסוף טוב. מה עם העובדה שהוא עשה רע? הוא יסבול. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא יביא לו צרות. על כל הרע שעשה יביא לו צרות. אבל הצרות יתהפכו לטוב. מה הדוגמה לזה? הדוגמה לזה זה יוסף ואחיו. האחים מכרו את יוסף. עשו מעשה רע. מה קרה כתוצאה מזה שאחים מכרו את יוסף? כל העולם ניזון בשנות הרעב. יוצא שאף על פי שאחים עשו מעשה רע, מבחינת הקדוש ברוך הוא זה הפך להיות למחיה שלחני השם לפניכם. אתם אל תעצבו. אני שליח אלוקי. אתם חשבתם עליי לרעה. אבל מצד אלוהי זה היה כל טוב. השם חשבה לטובה. זה היסוד. ואנחנו צריכים להבין את היסוד. כשהם חושבים שהם עושים טוב, על הטוב שלהם מגיע להם. אבל תדעו שעם הטוב שלהם לא יצא כלום. למשל, לא, מטוב שלהם. נגיד בן גוריון, אמרתי שבן גוריון היה איתו כמה ומתוק. כן? הוא הביא את ההחלטה הגדולה שלא יהיה יהודי בן דת אחרת. זה לכאורה דבר טוב. כן? אבל זה לא נבע מהצד השלם. מבני שהוא הרי לא רצה להכיר בכך שמי זה יהודי, בן אישה יהודיה. ולא רצה להכיר בעניין הזה שאתם צריכים להתגייר. מה קרה? בזכות העניין הזה של בן גוריון, כתוצאה מזה הנוצרים תפסו את כל העיקרון. אם בן גוריון לא מוכן שיהיה בן דת אחרת, למה? כי הוא חושב שזה פוגע בלאום. אז בגלל זה הם תפסו כל הרעיון של האבנגליסטים, בואו נזדהה עם הצד הלאומי היהודי, אז בזה כבר לא יהיה נגדנו. יוצא שמה הוליד בן גוריון? את האבנגליסטים. ואת תמיכתם בישראל. יצא מזה תוצרה. הנוצרים האלה מביאים כסף. מה אתם חושבים יעשה הכסף הזה? הם עושים דבר טוב. מתוך מגמה שלילית לנצר אותנו. הם יפילו. כמה אלפים הם יפילו. מה היה התוצאה בסוף? שגוש קטיף יחזיק מעמד? ההפך. מה יצא יותר טוב על ידי זה? שעם ישראל יזדהה עם הציבור שלנו? ההפך. שאנחנו ננצח, שאהבה תנצח? לאו דווקא. אנשי גוש קטיף שנשארו בגוש קטיף ונלחמו על העניין הזה של להישאר, כביכול לא הצליחו. אבל מה יצא שהם יצאו? מה שהם שינו בלב העם אחרי שהם יצאו זה פי עשר ממה שהם עשו כשהם היו שם. כל מציאות שהיא נראית רעה, הופכת להיות טובה. וכל מציאות שהיא טובה, הופכת להיות רעה. שאלה מהו האדם. האדם העושה את זה, אם הוא עושה את זה מהבסיס הרע, או עושה את זה מהבסיס הטוב. זה חידוש של הרב קוק. זה לא מעשה חידוש של תורת הרזים. זה חידוש כבר של חז"ל שאמרו שהעבירה של האחים היא שהזינה את כל העולם. כי איך אומר הרב, מי שאצלו הרוב טוב, אז הכל טוב. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל מה שהוא עושה לטוב. אז אני לא מפחד. מבחינת העניין, אני יודע שהם לא ינצחו אותנו, מפני שאנחנו, ברוך השם, אנשים טובים, וגם כשעושים טעויות, ואפילו עם הרב, שם בצפון, לוקח את התרומות האלה, הוא עושה מעשה רע מאוד, אבל הוא בטח צדיק. אז איכשהו זה יתהפך לטוב. איך זה יתהפך לטוב? שעשיתם כאן את הכינוס הזה. אם הוא לא היה כל כך רועש בעולם, אז לא היה הכינוס הזה. אז מי יצר את הכינוס הזה? אותו רב. ואיזה דבר טוב נוסף יהיה, שהוא לא יהיה רב של ירושלים. זה לא דבר יהיה. אז יש כל מיני דברים טובים שיוצאים מזה. ואתם רבותיי, קדוש ברוך הוא מסדר את הגאולה, לא אנחנו. אנחנו רק יודעים שמטוב, אפילו רע יוצא טוב. ומרע, הטוב הוא רק משחית ומקלקל בעולם. אם זה מספיק, תודה רבה.